רדיו קסם 106 FM רדיו קסם 106 FM עכשיו גם באינטרנט כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק כנסו עכשיו
מדברים מוזיקה עם אסף פרט והפעם מסע בעקבות תור הזהב של הרוק הישראלי
מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר את אותם הדברים אבל לאט מה אתה רואה כשאתה קם בבוקר ברובם
צהריים טובים, מאזינים יקרים, מה שלומכם? איזה כיף לחזור ולשדר, כאן בתוכנית מדברים מוזיקה, אחרי חופשת החגים. ולהמשיך בחגיגת הרוק הישראלי שלנו, כאן ברדיו קסם, 106 FM, צעד אחר צעד, כשברקע עוד המון מוזיקה טובה וסיפורים מיוחדים, מאחורי הרכבים והשירים.
מה אתה מרגיש בחוץ לבן של לילה ששכחתי את זה שם בביתי?
אז אני אסף פרט, מי שלא זוכר, הטכנאי שלנו דותן ביבי, ואנחנו נמשיך היום לצעוד במסע שלנו. כזכור, אנחנו כבר שנתיים בתוך שנות ה-90, כלומר שנת 1992, והיום נתרכז בשתי להקות בולטות שפעלו בשנה הזו. נתחיל עם הראשונה, סטלה מריס, להקה שהוקמה בקריות בשנות ה-90, וניסתה לעשות פה משהו שאף להקה אחרת לא ניסתה, רוק כבד, או לפחות משהו שנשמע יותר קצת הרד מהרוק הרגיל שהיה כאן והאוזניים התרגלו. האם היה לזה מקום? תכף נראה. אז בואו נתחיל עם דוגמה קטנה, שיר מתוך האלבום הראשון של סטלה מריס בשם תני לי ללכת. הרד רוק ישראלי, אולי בפעם הראשונה.
מעליי
שאלה אם זיהיתם את הקול של הסולן? אם לא, אז תכף אנחנו מגיעים אליו. בשנות ה-90, ביחד עם ההתעוררות של הרוק המקומי, ועם גל הלהקות הצעירות ששתפו את מועדון רוקסן בתל אביב, הגיעו גם העליות מרוסיה, שהגדילו בהרבה את כמות הקהל חובב הרוק הכבד בארץ, וגם עם השיפור ביכולות ההקלטה והסאונד של ההופעה בארץ, היה נדמה שאולי יש יותר פתיחות לרוק כבד. סטלה מריס הייתה החלוצה במובן הזה. אז מי בעצם היו סטלה מריס? זה התחיל בשני עולים מרוסיה, ניק מילר, גיטריסט מעל הממוצע של הרמה הישראלית, פימה שוסטר הקלידן ודובי סוני בגיטרה בס, שנולדו מתוך הרכב בשם אורניום. הם שרו באנגלית ואף ניסו את מזלם בארצות הברית, אבל חזרו לארץ ללא הצלחה. אז הצטרפו אליהם הסולן פאבלו רוזנברג, כן כן, פאבלו רוזנברג, הלטיני הרומנטיקן שאנחנו מכירים, היה אז חבר בלהקה בשם מוניטור, שר בעיקר בחתונות, והמתופף איתן קודרג'י. שניהם הצטרפו להרכב, ופאבלו ביקש מחברי הלהקה לעבור לשפה העברית כדי לפנות לקהל ישראלי. ההרפתקה של סטלה מריס מתחילה. והנה עוד שיר מתוך האלבום הזה, קוראים לו שגיאה. שימו לב לעוצמה, הגיטרות, הדיסטורשנים. סטלה מריס.
Ah
מי שמכיר קצת להקות מטל מחול, בעיקר המיתולוגיות כמו Deep Purple ולד זפלין, איירון מיידן, יכול להבחין בהשפעות גם בסגנון הנגינה, גם בסגנון השירה של פבלו. בכל מקרה, אבי פרץ, מי שניהל את להקת איסלאם ואת מני בגר בתחילת דרכם, הפך להיות המנהל של הלהקה והביא אותם לחברת הליקון, שהחליטו לראשונה בארץ להחתים להקת רוק כבד ישראלית. בהליקון גם התגאו בכך שהלהקה היא מזוג גלויות של ילידי הארץ עם עולים מארגנטינה, רוזנברג, ורוסיה, מילר ושוסטר, מה שיכול לדבר אל קהל גדול ומגוון. בהתחלה התנהלה הלהקה ללא שם ונודעה בשם הלהקה מחיפה, ולקראת צאת אלבום הבכורה נפגשו מילר ורוזנברג עם דורי בן זאב, שהוא נחשב כמין אבי הלהקות בארץ, אם זה להקת כברת ואם זה טיסלאם, שיתף פעולה עם כל מיני טלנטים, כנראה המקורב לחברות התקליטים, ששידחו אותו מפעם לפעם לטלנטים חדשים, והוא הציע את השם סטלה מריס. מה זה בעצם סטלה מריס? הפירוש המילולי הוא כוכב ים, והכוונה היא לאזור בראש הר הכרמל בחיפה, שיש בו מתחמים של מנזר וכנסייה בני מאות שנים. באופן מקרי יצא שזהו גם שמה של אמו של פבלו רוזנברג. בעשירי בספטמבר 1992 יצא אלבומה הראשון של סטלה מריס, בשם סטלה מריס, בהפקתו המוזיקלית של ראובן שפירה, טכנאי האולפן המכונן, שנפטר אגב לפני מספר חודשים, שאחראי על ההצלחה של האלבומים הראשונים של משינה. שפירה גם משתתף בכתיבה והלחנת השירים ברבים מהאלבום הזה. הנה שיר שכולו ראובן שפירה, מילים ולחן, בשם קללת הפרעונים.
חיפשת בעבר איזה שם בחם בער במבוך קודר וקר תחפש אחריי עוד מעט בקצה הפיר הלפיד שלך יאיר את הכתובת על הקיר הסוגרת עליי צא עכשיו אל קצה הזמן והרוח
קללת הפרעונים. את השיר הבא הוא אולי הלהיט בהי הידיעה של האלבום, הוא בטח השיר הכי מושקע, הלחינו מילר ושוסטר, וזה השיר שנעשה לו סרטון בהפקה יקרה בבימויו של יובל טל, שיר שבמיוחד עשו לו את הסרטון הזה כדי שייצג את ישראל בתחרות הקליפים של MTV, היה אז סוג של ניסיון להתחרות באירוויזיון. הקליפ אומנם הגיע למקום האחרון בתחרות וזכה באיתור של בננה, אבל נכנס להיסטוריה כקליפ העברי הראשון ב-MTV. אז מה רואים שם? רכב כיבוי גדול נוסע במדבר, חברי הלהקה תלויים עליו מכל כיוון, המתופף על הגג, ופבלו עם שערו הארוך והמתנפנף, נמרח על הדלת וזועק את זעקותיו. בלוקיישן אחר, צעירה מסתורית וסקסית רוקדת בחושניות, בלבוש פלסטיקי כסוף, כשגשם נוטף מלמעלה. ככה נכנסנו ל-MTV. בואו נשמע את השיר אשתר. שהייתה אלת הפריון והמין. וזה סולו גיטרה של ניק מילר. ברשותכם ימשיך. בשני ביולי ב-94 הלהקה הוציאה את אלבומה השני, השער נפתח, שהופק על ידי המפיק ההבי מטל המפורסם קריס טנגרידיס, שהפיק ללהקות מפורסמות אלבומים כמו ג'ודס פריסט, גרי מור ובלק סבת, לא פחות. מתוכו הושמעו השירים משחקים אסורים, ורדים שחורים, עבוד לי, אם זה נכון, זה לא מאוחר, אבל במיוחד נר על החלון, שזכה להצלחה גדולה אצל רוזנברג גם בקריירת הסולו, ולאחר שעזב נחשב להכי מפורסם של הלהקה עצמה. למרות ההישג שבהוצאת אלבום בהפקת מפיק ברמה הזאת, ולמרות שבהופעות היה נדמה שיש קהל למוזיקה הזאת, הגיעה להקה למשבר באמצע עשור והתפצלה, כשרוזנברג פתח בקריירת סולו מצליחה והרבה יותר ישראלית. אנחנו נשמע עכשיו את השיר נר על החלון, שכמובן בוצע 10 שנים מאוחר יותר על ידי הראל מויאל בתוכנית כוכב נולד, וזיקה אותו במקום הראשון.
מה אלחש לך שתביתי? זה אני עומד כאן על הסף. איך אגע בך שתרגישי את גופי יום אחד נוסף? את הרוח המלטפת לך אני שלחתי מן הים, היא תלחש לך ותיתן לך עוד סימן שאני קיים. רק שימי נר על החלון ונרקוד לאט את מחול הנשמות. שימי נר על החלון והלב ישוב לפעול. הדמעות זולגות בחלב, איך נמצא מקום להתחבר כשגובע הנר בחדר? גם אני לאט לאט כבר רק שימי נר על
מנר על החלון והלב ימשיך לפעום. סטלה מריס בשירה המפורסם ביותר, וסטלה מריס המשיכה להוציא תקליטים גם בלי פבלו רוזנברג. בעצם אחרי האלבום השני פבלו עזב, וסטלה המשיכה להוציא אלבומים, 3 בשנות ה-90 ועוד 2 ב-2001 ו-2007. ב-2001 אגב נכנס לעמדת הסולן מני בגר, מעין תחליף הולם לפבלו רוזנברג, גם רוקר וגם עם קול גבוה. וב-2008 הלהקה זכתה לחמם את להקת Deep Purple, שהשפיעה עליה מאוד, בשלוש הופעות בקיסריה, ומ-2009 סטלה מאריס מריצה ברחבי הארץ מופע מחווה ללד זפלין. עד כאן סטלה מאריס, ובלי הפסד של זמן אנחנו נעבור ללהקה השנייה שלנו היום, והיא כנסיית השכל. גם היא להקת רוק, אבל קצת אחרת, שיצרה מעין ערבוב של רוק, גל חדש, דיכאוני משהו, במוזיקה ים תיכונית. בספטמבר 1991, עדיין ללא אלבום ראשון, אבל שיר סינגל ראשון נכנס לדיסק אוסף ננה 2, בעצם שיר הראשון של כנסיית השכל שיוצא לאור, בשם רעפים, ביחד עם שירים נוספים כמו אחד אלוהים של איפה הילד, אלבון של קרמלה גוס וגנר, ברד קלפטר ואחרים. אז בוא נשמע את הסינגל הראשון של כנסיית השכל, מילים של רניל מליח, שגם הלחין ביחד עם דוד רסל. כמו שאתם שומעים, לא בדיוק שיר פותח, הכי נגיש, הרבה כאב, זרות, זעקה, בדידות, אבל כך נשמעת לראשונה נסיעת השכל, וזה גם סוד קסמה. מי בחברים של הלהקה הזאת? יורם חזן, הסולן והכותב, רניל מליח, כותב ונגן הבאס, דוד רסד גיטרות, אמי רייס על הקלידים ודניאל זייבלט על התופים. כולם תושבי העיר הדרומית שדרות, סליחה, ונפגשו עוד כשהיו תלמידים בבית הספר היסודי בעיר. כנסיית השכל, השם מעורר לא מעט תהיות, או עורר בזמנו. ובכן, השם לקוח מספרו של רוברט אמ פירסינג, זן ואומנות החזקת האופנוע. פירסינג קינה את המוסדות האקדמיים שניסו להבחין בין מאפיינים גשמיים למאפיינים שכליים בשם כנסיות השכל. חברי הלהקה אימצו את הרעיון והשם. בוא נשמע כמה דברים של יורם חזן שמספר. היינו חבורה שחיפשה לעשות דברים מעניינים ביחד על רקע החום הכבד והשעמום של סדרות. בהתחלה היינו עושים סרטים קצרים עם מצלמת וידאו ביתית, היינו יושבים ושומעים מוזיקה ביחד, אלבומים של פינק פלויד, ניק קייב, הסמיץ, הקיור, דפש מוד וכו'. הרעיון ללהקה היה מזה שרן הקים הרכב יחד עם קובי עוז, גם הוא אגב תושב סדרות, הם נקראו לימבו. והופיעו בפאב בסדרות. בסוף אחת ההופעות הצעתי לרן שנקים הרכב משלנו. התחלנו לעשות חזרות בבית של רן, עם דוד שניגן בגיטרה אקוסטית, אני הייתי שר ומתופף על הכיסוי של הגיטרה, ורן ניגן בס. מיד התחלנו לכתוב שירים מקוריים, קובי עוז הגיע לחזרה שלנו והציע לנו להקליט אצלו בבית שני שירים, הוא השמיע אותם לאמרגן דני רכט, שהיה באותה תקופה אמרגן של טיפקס. רכט מאוד אהב את השירים ואמר שכדאי שיקרה משהו, כדי שיקרה משהו צריך לעבור לתל אביב. אגב, קובי עוז באותה שנה, 92, מוציא את אלבום הבכורה של טיפקס, שביל קליפות הגרעינים. אז החבורה מחליטה לעבור לתל אביב, מוצאים דירת חדר וחצי באלמבי, פינת מקווה ישראל, ומתפרנסים מעבודות אחרות שלא קשורות במוזיקה דווקא, אבל ממשיכים לפתח את הלהקה ואת השירים. את רוב שנת 92 הם בילו בכתיבה ונגינה יומיומית באותה דירה. מדי פעם היו מגיעים אנשים מרכזיים מתעשיית המוזיקה, והחבר היו משמיעים להם את השירים. שם התגבש האלבום הראשון של כנסיית השכל, דברים בלחש. המפיקים דני רכט וניצן זעירה שידחו להם את המוזיקאי אבי בללי מנקמת הטרקטור, והכל היה מוכן להקלטת אלבום הבכורה. בוא נשמע את שיר הנושא, דברים בלחש. זה גם שם האלבום.
Yeah.
דברים בלחש. לשיר הזה גם לובה סרטון בגוון לסבי, ככה קצת פרובוקטיבי, שגרר הרבה תגובות והשמעות ברדיו ובטלוויזיה. האלבום יוצא במרץ 93 בהפקה מוזיקלית של אבי בללי, וזוכה לביקורות מהללות ותגובות חמות. יורם חזן ורן אלמליח היו שני הכותבים המרכזיים באלבום, שהיה מושפע מסגנונות מוזיקליים רבים. חלק מהאלבום מזכיר נגינות מרוקאיות, חלק מהטקסטים מוזכרים אמנים כגון ג'י מוריסון ומוריסי. כל העיבודים, המנגינה, המנגינות והשירה היו של חברי הלהקה, עם עזרה של ניצן זעירה ואבי בללי. אז המוזיקה נכתבה בסדרות, ההופעות החלו בתל אביב, לכן הלהקה עברה לשם, ובגיבוי האלבום הלהקה מתחילה להופיע במקומות שונים בעיר, בין השאר גם במועדון רוקסן, ובאחת הפעמים מארחת שם את להקת שפתיים, בת עירה סדרות, להקה ששרה שירים במרוקאית. זה היה שילוב מאוד מעניין בין בעצם הדור הישן של העיר הזאת לבין הצעירים שיוצאים בפעם הראשונה החוצה לתל אביב. ביולי 93 כניסיית השכל מופיעה גם בפסטיבל ערד עם שיתוף מעניין עם נקמת הטרקטור, וממש באותה תקופה נחשפו חברי הלהקה בסרט תיעודי של הבמה אילן יגודה, סרט בשם בעניין הבסים, ושם הם מתראיינים בדיוק בתקופה הזו של העבודה על האלבום הראשון, נראים מאוד שונה וחריג אפילו מצעירים בני גילם כמו מאור כהן ואוהד פישוף, שפעלו ממש באותה תקופה. רן אלמליח מתבטא שם ואומר, הם יושבים שעות ועושים חזרות איך לעשות את הפוזה, לא לעשות את המוזיקה באמת, על איך תעמוד ואיך תהיה על הבמה, ואז אתה מתחיל לקבל ריח של פוזה. כך אלמליח, ואפשר ככה ללמוד על האופי של חברי הלהקה הזאת, קצת שונה מהטלוויזיות המוכרת. בואו נשמע את אחד השירים הבאמת יותר יפים מהאלבום הזה, שזכה לגרסת טרנס, השיר מהגן.
שני חרוזים בלי מילים קשות, אני זוכר איך ליד השולחן בשבת הכל נראה קדוש. לא זוכרת שם הילדה, עיניים חומות, שיער שחור קצר. אני זוכר כמה כאבים, כמה זמן עבר. שבת הכל נראה קדוש.
Thank you.
נשמע כמה דקות מגרסת הטרנס המיוחדת שנעשתה לשיר הזה, כנסיית השכל ואסטרל פרוג'קשן. פרוג'קשן. פחות רוק, יותר טרנס, דנס, אבל כיף של גרסה. הלך טוב גם בדיסקוטקים, מועדונים. כן, אז אחרי דברים בלחש, האלבום הראשון שזכה להרבה מאוד פרגון, יצא אלבום שנקרא כך שירים, שנת 94, אלבום קצר בין 34 דקות, שמורכב משירי משוררים, יצא במהדורה מוגבלת, ואז בעצם החלו 7 שנים של בצורת, ועתיד לא כל כך ברור לכנסיית השכל. הם כתבו שירים, והיחיד שהאמין בלהקה, שוב, היה קובי עוז, שלקח אותם לחברת התקליטים שלו, לוונטין, והפיק להם את האלבום השלישי, והאלבום הזה, בשנת 97, פרץ להם שוב את הדרך. בזכותו הם הגיעו לקהלים הגדולים, והוא הכיל לעתים כמו היינו עושים אהבה, למאיה יש אקדח. אנחנו ככה נשמע אולי את שניהם אפילו עד סוף התוכנית. הופעת הבכורה של האלבום התקיימה בקולנוע אלנבי, שהיה אז מקדש למסיבות דנס. המופע היה סולד אאוט, מאות אנשים נותרו בחוץ, ובסוף השנה זכתה הלהקה בתואר להקת השנה במצעד הפזמונים השנתי של רשת ג'. מיד לאחר מכן הם יצאו לכמה הופעות משותפות עם נקמת הטרקטור ומפיקם לשעבר אבי בללי. בוא נשמע את היינו עושים אהבה, שידע, אולי השיר המוכר ביותר של כנסיית השכל,
שידע להגיד מילים שצבו את השמש בדם. אני זוכר בלילות של ירח מלא היית בא אליי, לא במקרה מסוממת טורפת בלי הכרה, היינו נופלים לרצפה משלים על תקרה. היינו עושים אהבה, היה לנו טוב,
שידע לעשות קסמים, שידע להגיד מילים שצבו את השמש
יורם חזן, איזה יופי של ביצוע, רוברט סמית הישראלי אולי, סולנה קיור, יש כאן איזה דמיון פיזי אפילו, והזמרת ששמענו עכשיו ברקע עושה קולות, היא לא אחרת מאשר רוחמה רז, שהשתתפה בשני שירים באלבום הזה, השיר הזה, היינו עושים אהבה, וגם שיר בשם היא הולכת. אנחנו ניפרד על הרקע של השיר הבא, גם כן מוכר מאוד של כנסיית הסכר, למאיה יש אקדח. אז עד כאן התוכנית שלנו להיום. רק אסיים ואומר שכנסיית השכל הוציאה עד היום 9 אלבומים, אחרון יצא ב-2017, והיא עדיין קיימת, פעילה ומופיעה. אז אני אסף פרט, הטכנאי דותן ביבי. אנחנו ניפגש כאן גם בשבוע הבא עם עוד תוכנית של מדברים מוזיקה, רדיו קסם 106 FM.
אז במקום היא אומרת משהו מצחיק אצלה בראש, היא מחבה את האור.
להתראות, ביי ביי לכולם.
נשכבת, נוגעת בעצמה, נוגעת ונרדמת.
מדברים מוזיקה עם אסף פרט, והפעם מסע בעקבות תור הזהב של הרוק הישראלי.
מה אתה עושה כשאתה קם בבוקר? את אותם הדברים אבל לאט.
ובא